אנחנו ננסה היום לראות כמה שנצליח. מקווה שנספיק הפעם. את הגישה הזאת, אנחנו בפרשת ויגש, ויגש אליו יהודה. אנחנו רואים שיש פה איזה מפגש בין יוסף לבין יהודה, שהמפגש הזה המון 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 דברים טמונים בו. אז כדי לראות אותו ננסה לעשות סקירה קצת יותר רחבה על שלושת הפרשות האחרונות, לא על הכל, אבל לפחות ככה באיזה נקודה מסוימת. תודה רבה. ננסה ככה להתמקד בעיקר ביוסף. מה התהליכים שיוסף עובר? קצת ניגע בתהליכים של יהודה. ננסה לראות את הדברים כמה שנצליח בעזרת השם. אז בואו נתחיל. אני חוזר כמה פרשות אחורה. אנחנו יודעים שליוסף יש חלומות. החלומות האלה הם סמכים אותו מאוד. למה? כי הוא הולך ובחוסר טקט, כביכול, ומספר לאחים את כל החלומות שכולם משתחווים לו, וגם יעקב עושה לו קטונת פסים, ולכאורה זה גורם לאחים להתעצבן. דיברנו על השנאה פה, נצטרך לדבר על זה טיפה שוב. אנחנו רואים שיוסף לא חוסך מהאחים שלו את כל החלומות שלו. יש לו חלום, רשע רץ מספר. הדבר הזה מסבך אותו קשות, כי מוכרים אותו להיות עבד אצל הישמעאלי, ובסוף הוא מגיע למצרים, ושם הוא הולך ומסתבך, ואיכשהו הדברים הולכים ומסתדרים, והוא נהיה שליט על מצרים. בפרשה שלנו בויגש, וגם בפרשה הקודמת, יוסף משנה שיטה. אם עד עכשיו כל מה שהוא מרגיש הוא אומר, בפרשות הקודמו, פרשה קודמת, פרשה הזאת, הוא לא מגלה להם כלום. הם באים, הוא רואה אותם, הוא מכיר אותם. הוא היה ילד קטן, אז הם לא מכירים אותו, כי הוא עוד לא היה עם זקן, ככה חז"ל אומרים. והוא רואה אותם, ולא מגלה להם כלום, ומשגע אותם. הוא לוקח להם את שמעון, ואחר כך הוא לוקח את בנימין, וממש משגע אותם. למה אתה לא מספר? הוא בדיוק הפוך מהשיטה שלו בהתחלה. אם השיטה שלו בהתחלה זה לרוץ ולספר כל דבר שהוא חולם, כל דבר שהוא מרגיש, אנחנו רואים שפתאום בפרשה שלנו, גם פרשה קודמת, הוא לא מוכן לספר כלום. בונקר. הוא לא מספר למי הוא. הוא מסובב אותם, משגע אותם. משגע גם את יעקב אבינו. אתה מלך, תשלח איזה שליח שקט ליעקב אבינו ותספר לו שאתה קרה לך מה שקרה לך. למה אתה לא מספר? כל זה היה עד הפרשה שלנו. בפרשה שלנו יש פרק חדש. פה אנחנו רואים שיהודה ניגש ליוסף ונותן לו איזה נאום פה. נצטרך לראות מה הנקודה פה בנאום. ופתאום יוסף נשבר ומספר לאחים, אני יוסף. פתאום הוא כבר לא יכול להתאפק, ככה התורה קוראת לזה, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים, והוא מתוודע לאחים שלו, הוא מתחיל לבכות ואומר להם, אני יוסף, עוד אבינו חי וכו' וכו'. אז רואים שאצל יוסף יש שלושה שלבים. השלב הראשון הוא מספר לכולם הכל, שלב שני הוא לא מספר כלום, שלב שלישי הוא מחליט שהוא כן מתגלה אל האחים. אז מה עם שלושת השלבים שעוברים על יוסף? למה יוסף מתנהל בצורה כזאת? ננסה קצת לאסוף נתונים, לנסות לראות מה יוסף חשב בהתחלה, מה יוסף חשב באמצע, מה הוא חשב בסוף. עכשיו כמובן זה לא שהוא בהתחלה טעה לגמרי, ואחר כך הוא היה קצת יותר מפוקח, ובסוף הוא ממש כבר היה בסדר. אלא כנראה שבשלושת התחנות יש משהו אמיתי אצל יוסף. השאלה מה בדיוק הדבר האמיתי הזה, ולמרות שזה אמיתי, יש פה איזה תהליך שיוסף בעצמו עובר. אנחנו רואים שלא רק יוסף עובר תהליך, אנחנו רואים שגם יהודה עובר איזה תהליך. אם עד עכשיו אף אחד לא לקח אחריות, מכרו את יוסף, לא אכפת להם, ואף אחד לא לקח, ראובן קצת ניסה לקחת אחריות ולהוריד את בנימין למצרים, יעקב לא מסכים, יהודה לוקח אחריות, והוא לא יורד עם בנימין למצרים, אלא גם כשהעסק מסתבך, אנחנו רואים שיהודה פתאום מוכן למסור את הנפש שלו, ולהגיד למלך פרעה הרשע, לסגן שלו, תשמע, במקום את בנימין תיקח אותי. מה קורה פה אצל יהודה, מה הוא מנסה להשיג בזה, אנחנו נראה פה על זה קצת מדרשים על זה. אז בואו נתחיל לראות את הדברים. עוד שנייה יגיע הדף, אז יהיה קצת יותר קל. יש לכם אולי את הדף הקודם? אז זה יעזור. כי הדף החדש זה מה שלא הספקנו פעם שעברה, ועוד קצת תוספות. אז בואו נחזור שנייה אחת לפרשת וישב, וננסה לראות מי זה יוסף. אז הרש"י הראשון שמצולם שם זה והוא נער. יש רש"י בדף הקודם, מי שהייתה. אז כתוב שם והוא נער, זה הצילום הראשון של רש"י, אני לא זוכר מה הבאתי לכם ראשון.
והוא נער.
והוא נער, בסדר. אז רואים, בואו נפתח שנייה, בפרק ל"ז פסוק א', כתוב פה ככה, סליחה, פסוק ב', אלה תולדות יעקב, יוסף בן 17 שנה, היה רואה את אחיו בצון, והוא נער את בני בלעה. ואת בני זלפה, נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז בואו ניקח את הפסוק הזה, ננסה לפרק אותו. יש פה שלושה דברים. דבר ראשון, והוא נער. מה התורה מספרת לנו בזה שהוא נער? אחר כך כתוב, הוא נער את בני בלעה. מה הכוונה בני בלעה? ואחר כך כתוב, הוא מוציא דיבתם רעה. אז בואו ננסה לראות מה קורה פה עם יוסף. מי זה יוסף? יש פה משהו מאוד מאוד... אני לא יכול להגיד שאני עד הסוף מבין את זה, אבל ננסה בכל זאת קצת לגעת בזה. אז רש"י אומר פה ככה, והוא נער שהיה עושה מעשה נערות. מה זה מעשה נערות? מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. תודה רבה. כדי שיהיה נראה יפה. מה הכוונה ברש"י הזה? זה רש"י מחריד. יוסף, יוסף הצדיק. כתוב פה ברש"י שהוא היה עושה מעשה נערות. היה משמש בשערו, לא יודע בדיוק מה זה. היה מגדל בלורית, אני יודע מה, שער ארוך, לא יודע בדיוק. וממשמש, זה מתקן בשערו, ממשמש בעיניו, כדי שיהיה נראה יפה. למה הוא רוצה לראות יפה? לכאורה, אם הם שואלים אותי, כבר על זה מגיע לו יוסף הצדיק. כבר על זה רואים פה שהוא, משהו פה לא תקין אצלו. בואו נבדוק את זה בהמשך, אם באמת זה כמו שאנחנו חושבים. הרש"י הבא, איזה רש"י הבא הבאתי לכם? איך?
דיבתם
רעה. עכשיו יש לי את זה פה. דיבתם רעה, רש"י אומר ככה, כל רעה שהיה רואה באחיו, בני לאה, היה מגיד לאביו, שהיו אוכלים עבר מן החי ומזלזלים בבני השפחות, לקרותן עבדים, וחשודים על העריות, ובשלושתם לקה. רואים שיוסף הזה, הוא יש לו קטע עם... הוא מחפש חטאים של האחים שלו. איזה אחים? הבנים של לאה. כל פעם שהוא רואה איזה משהו לא בסדר אצלהם, הם אכלו עבר מן החי. עבר מן החי זה שאתה אוכל דבר שהוא לא נשחט. עבר מן החי הקלאסי זה שאתה לוקח, סליחה לתיאורים, אתה לוקח איזה כבש, מוריד לו את הרגל ואוכל, לפני שהוא נשחט. אז זה נקרא עבר מן החי. אז הוא מאשים את האחים בעבר מן החי, ובזלזול בבני השפחות. בני השפחות זה 12 השבטים, יש כמה ילדים שבני השפחות. אז בני לאה זלזלו בבני השפחות. איך הם זלזלו? הם קראו להם עבדים, וחשודים על העריות. טוב, אם הוא צודק, אז הכל בסדר. אז הוא צריך להגיד לאבא שלהם שיוכיח אותה. אבל כתוב ברש"י, בשלושתם לקה. על עבר מן החי הוא לקה, כשכתוב, וישחטו שעיר עזים במכירתו. ולא אכלו הוא חי, כדי שילכה בשחיטה. אז רואים שזה לא בדיוק הוא לקה בעבר מן החי, אבל זה ששחטו כבש ושמו על הכתונת שלו את הפסים, את הדם בעבר מן החי, אז זה בא להראות שזה כנגד זה. ועל הדיבה שסיפר עליהם שקוראים לאחיו עבדים, אז גם הוא נמכר להיות עבד, ועל העריות זה כל הסיפור שקרה עם אשת אדוניו במצרים. אז אנחנו רואים שיוסף, לא ברור פה רש"י הזה. זה בחזק, לא ברור. מה, אם באמת זה מה שקרה, חס ושלום, האחים חשודים על עבר מן החי, האחים חשודים על הריות, חס ושלום. אז אם הם לא חשודים, אז מה, יוסף חשוד שהוא המציא, הוא שיקר? הוא לא שיקר. אז מה זה הדבר הזה שיוסף, אנחנו רואים שמצד אחד, הוא לא משקר, הוא באמת רואה פה איזה בעיה אצל האחים, בני לאה. הוא באמת מזהה בעיה, אבל זאת כנראה בעיה שזה לא כפשוטו. לא יכול להיות שהאחים נפלו בעבר מן החי. לא יכול להיות שהם קראו לאחים שלהם, אתם בני השפחות. לא יכול להיות שהם נפלו בעריות. אז מה כן? יוסף הרי לא מרחב. הוא כן, יש לו פה איזה תביעה. היום אין זמן לראות את זה, יש פה איזה ספתי חכמים שמצולם פה, שיכול קצת לעזור בזה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אחר כך כתוב, עד כאן רואים שיוסף זה טיפוס קצת מסובך. נכון? ככה זה נראה פה, קצת לא מסלסל בשערו, וזה לא פשוט כל כך. אחר כך כתוב, בן זקונים, זה הרשי הבא, בן זקונים, מה הכוונה בן זקונים? אז רשי אומר, שנולד לו לעת זקנותו. מה זה בן זקונים? הבן האחרון של יעקב. ואונקלוס תרגם, בר חכים מולי. זאת אומרת, הבן החכם הוא בשבילי. יוסף הזה, המתוסבך הזה, חס ושלום, ככה זה נראה קצת ברשי, אז אומר האונקלוס, מה הכוונה בן זקונים? הוא, כמו שהזקן, מי שהוא זקן, אז הוא מלא בחוכמה, ככה יוסף הוא הילד החכם של יעקב. חכם זה לא שהוא עושה פסיכומטרי, אלא שהוא, בוא נראה מה. כל מה שלמד משם ועבר, כל מה שיעקב אבינו למד, כל התורה שהוא למד משם ועבר, מסר לו. אז אנחנו רואים שיוסף הוא גדול המקובלים, מתוך כל האחים. כל האחים הצדיקים, 12 שבטי יה, יוסף דווקא הוא, יעקב מוסר לו את כל מה שהוא למד משם ועבר. כל הצדדים העמוקים והנסתרים שהיו אצל יעקב, למי הוא מוסר אותם? לאותו אחד שמשלסל בשערו? לאותו אחד שאומר לשון הרע לאחים שלו? אז מי זה יוסף? אנחנו לא מבינים, מצד אחד כזה, מצד אחד כזה. וגם יש לו את כל הסיפור הזה עם כל החלומות. אז יש פה עוד רשי. רשי אומר, ואביו שמר את הדבר. זה כתוב גם בפרשת בישב. שם כתוב מה הכוונה שמר את הדבר. אחרי שיוסף מספר ליעקב ולאחים, תשמעו, יש לי חלום, כולכם משתחווים לי. ויעקב כועס עליו, אומר, מה, אני ואמך שנפטרה, נבוא משתחווה לך? לא יכול להיות, מה אתה ממציא? מצד שני מסיים את התורה, ואביו שמר את הדבר. איזה דבר? אומר רשי, היה ממתין ומצפה, מתי יבוא? מתי יבוא מי? החלום. וכן שומר אמונים, וכן לא תשמע חטאתי, לא תמתי, לא משנה. רואים ברשי שיעקב מתייחס בחרדת קודש לחלומות של יוסף. זאת אומרת, יוסף זה משהו שצריך להבין אותו. מצד אחד הוא מסלסל בשערו, מדבר לשון הרע לאחים שלו, מוזר מאוד. מצד שני, לא כתוב פה בינתיים שיש פה איזה ביקורת על זה. לא כתוב. כתוב שההשגחה העליונה גרמה לו מידה כנגד מידה, אבל לא כתוב שאביו כעס עליו על זה. כתוב פה שהוא גדול המקובלים. כתוב פה שיעקב מחזיק מאוד מאוד מהחלומות שלו. החלומות שלו זה לא סתם. זה לא בן אדם עם חוסר טקט. זה מישהו שכשהוא חולם, זה יקרה. אז מי זה יוסף הזה? בהמשך כתוב, כשיוסף מסתבך, אולי נראה מה שכתוב בסוף, בסוף, בסוף העמוד. יש אולי עוד אף של היום? כן. זה אותם? אבל זה אתן צריכות, אז מה? תסתדרו? סליחה. שר כוח. אז אומר פה רשי ויוסף, והיא יוסף יפה תואר. יוסף נכנס לבית של פוטיפר, נהיה שם ראש הבית, והוא, ואז כתוב שם, והיא יוסף יפה תואר. מה הכוונה שהוא היה יפה תואר? יפה תואר, זה היה גם לפני. אז אומר רשי, כיוון שראה עצמו מושל, התחיל אוכל ושוטה ומסלסל בשערו. הוא עוד פעם יש לו את הקטעים של הסלסול בשערו. מה זה הדבר הזה? אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שקראתי את רשי הזה, אמרתי, סוף סוף פה, מישהו יגיד לו, מה אתה מסלסל בשערך? אבל תראו מה הקדוש ברוך הוא אומר לו. אביך מתאבל, למה אבא שלו מתאבל? כי הוא לא יודע מה עם יוסף. והוא כל הזמן בוכה. והוא לא נרגע אבא שלו. אביך מתאבל, ואתה מסלסל בשערך? אני מגרה בך את הדוב. מה זה הדוב? זה אשת פוטיפר, שהיא הלכה וניסתה להפיל אותו, בכל מה שקרה שם. טוב, סוף סוף, מאירים ליוסף. אבל אם נסתכל טוב, יש פה משהו מאוד עמוק ברש"י הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, מה אתה מסלסל בשערך? אלא הוא אומר לו, איך אתה מסלסל בשערך בהקשר שאבא שלך מתאבל? אם זה היה בהקשר אחר, אז זה בסדר. אם אבא שלך לא מתאבל, זה בסדר שאתה מסלסל בשערך. איך יכול להיות דבר כזה? רואים שהקדוש ברוך הוא תוקף את יוסף, זה קצת עוזר לנו להבין איפה יוסף פה מפספס משהו, וממילא איזה אסימונים ירדו לו תוך כדי תנועה. אנחנו רואים שזה שהוא נופל שם עם אשת פוטיפר, מאיפה זה התחיל? זה התחיל בגלל שהוא מסלסל בשערו. אתה מסלסל בשערך כשאבא שלך מתאבל, זה לא יכול להיות דבר כזה. וממילא מגרה בו את הדוב, ואז ממילא הוא עוד פעם נופל לתוך הבור ולתוך הכלא, ואחר כך עוד פעם בהמשך הולך ונהיה מלך מצרים. זה צד אחד, מפה יוסף מתחיל.
מה
הכוונה
שראה עצמו משל?
לא, הוא משל על הבית של פוטיפר. הוא היה מנכ"ל של הבית. אחראי לאוכל, אחראי לכסף, אחראי לכל. על הכל הוא היה אחראי. אז כשהוא ראה את עצמו משל, הוא ראה את עצמו כבר לא עבד ולא מסכן, אז הוא אמר, נו, אני יכול לחזור להרגלים הרגילים שלי. בוא נסלסל בשערי. לא יודע, אמרתי או שזה בלורית, או שזה גידל שיער, לא יודע בדיוק. אם הוא עשה אפס, אז כנראה קשה לו לסלסל בשיער. גידל קצת שיער, אני לא יודע בדיוק איך הוא עשה את זה. לא יודע לדמיין איך גידלו שיער פעם, אבל זה כפשוטו, סלסל בשיער. כך, ברש"י הראשון שם היה כתוב גם, פה הוא לא עשה את זה, אני באמת לא יודע למה. כתוב, ממשמש בעיניו. אני גם לא יודע בדיוק מה זה, זה משהו מוחצן. כדי שיהיה נראה יפה, זה רש"י אמר. לא יודע בדיוק. לאיזה ספר הוא הלך, אבל זה מה שהעסיק אותו. טוב, זה שם. עכשיו בואו ננסה לראות מה קורה בפרשה שלנו. אנחנו רואים שכמו שאמרנו קודם, יוסף, יש לו כמה תחנות באמצע, אבל משום מה, משהו משתנה אצלו. אני רק לא יודע מה לקרוא קודם. טוב, בוא נקרא את המדרש תנחומה. פה למטה בצד שמאל יש מדרש תנחומה. במסע ומתן שבין יוסף לבין יהודה בפרשה שלנו, אז כתוב שיהודה ניגש אליו ומתחיל לנאום לו איזה נאום. אז אומר המדרש, זה מופיע גם במדרש רבה, ואני רואה בגביע, יוסף שיחק שם כאילו שהוא מבין בגביעים, שיש באחיך גדולים ממך. אתה לא הכי גדול במשפחה, יהודה. ואתה פתית, לא יודע בדיוק מה זה פתית, צריך להסתכל שם במפרשים, לא הספקתי להסתכל. אמר לו, כל זאת שאתה רואה, למה אני קפצתי ולקחתי פה אחריות וניגשתי אליך? בשביל הערבות שערבתי אותו. מי זה אותו? בנימין. אמר לו, מפני מה לא ערבת את אחיך שמכרת אותו לישמעאלים ב-20 כסף? וציירת את אביך הזקן. ואמרת לו תורף תורף יוסף, והוא לא חטא לך. אבל זה, בנימין, שחטא וגנב את הגביה, ככה, אתם מכירות את הסיפור, נכון? הוא גנב את הגביה, אמור לאביה, הלך החבל לצייר את לי. כלומר, יוסף תוקע אותו בטענה שלו, ואומר לו, מה אתה פה לוקח אחריות? איפה היית לפני כמה עשרות שנים? איפה היית? הרי אני רואה בגביע שמכרת את אח שלך ולא לקחת אחריות. מה קרה? אז מה זה עוזר שעכשיו נזכרת? היה לך עוד אח שעליו לא לקחת אחריות. כיוון ששמע יהודה כך, אז בעצם יוסף מפוצץ לו את הבלון, כי יהודה בעצם בא ואומר, אני לוקח אחריות, תכניס אותי במקומו לכלא, כי כמוך כפרו, וכו' וכו' וכו'. בא יוסף עם סיכה ואומר לו, תשמע, אתה לא כזה מרשים. כי אני רואה שבדיוק באותו מקרה עשית בדיוק הפוך. ואותו יוסף לא עשה לך כלום. מה עושה לך? אמר לך כמה חלומות. מה, הוא גנב גביע מהמלך? לא. ועכשיו בנימין גנב גביע. אז הוא הורס לו את כל הטענות. כיוון ששמע יהודה כך, צעק ובכה בקול גדול ומר נפש. אמר, איך אלה אל אבי? זה פסוק בפרשה שלנו. איך אלה אל אבי? והנער איננו איתי. אמר, נדלק שנייה לסוגריים. מיד אמר יהודה לנפתלי, הוא מצד אחד בוכה, מצד שני, הוא פה לוחם רציני. מיד אמר יהודה לנפתלי, לך וראה כמה שווקים יש במצרים. קפץ וחזר. נפתלי הוא זריז. תוך כמה שניות חזר, אמר לו, נתן לו בדיוק פירוט, כמה שווקים. אמר לו 12. אמר יהודה לאחיו, אני אחריב 3 מהם, ותלו כל אחד אחד. כנראה הם היו שם 8 ועוד 3, 11, 12 זה. הקיצור זה החשבון המתמטי פה. כל אחד יחריב עיר, ויהודה עצמו יחריב 3 ערים, וככה נחסל את מצרים. זהו, לא יהיה פה כלום. ולא נשאיר בהם איש. עכשיו יהודה, זה צריך להבין, יהודה זה לא קסם, זה באמת בן אדם כזה שהוא אומר, הוא לא מדבר באוויר. זה עוד שנייה הוא מחריב את כל מצרים. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים אינה כשכם, שכבר חיסלנו. אם אתה מחריב את מצרים, אתה מחריב את העולם כולו. מצרים זה, הם בעצם שולטים על כל העולם. אתה מחריב את מצרים, אתה מחריב את כולם. באותה שעה יוסף יושב שם בצד ומקשיב, ולא יכול יוסף להתאפק. למה? אז אפשר להבין את זה פה בשתי אפשרות. או בגלל שהוא מפחד והוא הולך להחריב את העולם, פה צריך פה לשים לו איזה ברקס, אחרת הלך עליהם. או שיוסף קולט פה איזה משהו מאוד מאוד עמוק שמתגלה אצל יהודה. יש פה איזה משהו עמוק שמתגלה אצל יהודה. מה זה הדבר העמוק? אז בואו נראה את המדרש למעלה. כתוב במדרש למעלה, ואחר כך נראה את זה ברמב"ן עוד יותר.
כן. למה הוא רצה להחריב את הערים?
כי אם אתם כובשים את בנימין, חבל שיש עולם. זה שאלה טובה מה שאת שואלת. בעצם רואים שיהודה אומר, אם אין בנימין, אין עולם. כלומר, הוא לא צריך עולם. למה? בואו נשאל שאלה עוד יותר בכיוון שאת שואלת. מה זה יעזור? הרי מה יהודה רוצה? יהודה לא אומר ליוסף, תשמע, תביא לי את בנימין, אני אשלם לך. אלא הוא אומר לו, תשמע, תביא את בנימין ותיקח אותי במקומו. יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי. בעצם יהודה אומר, אם לא יהיה יהודה, נו, לא נורא. יש טעם לעם ישראל בעולם. אבל אם לא יהיה בנימין, אני מחריב את העולם. חבל שיש עולם. זה משהו מאוד עמוק מה שיהודה אומר. יהודה בעצם אומר, נדבר על זה אחר כך, יהודה בעצם אומר, אם אין בנימין, אז חבל שיש עם ישראל, אז אין עולם. אז לא צריך כלום, אני מחריב את העולם. מחריב את העולם, אין כלום. אז זה משהו מאוד מאוד חריף. יש פה איזה זיהוי מאוד עמוק של יהודה, שהוא בעצם אומר, בלי בנימין, בלי בניה של רחל, אין כלום. אומר פה המדרש, למעלה, אמר הבכי הברה, בכל הדברים שאתה קורא, שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו, עד שאתה מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, היה בהם פיוס ליוסף, ופיוס לאחיו, ופיוס לבנימין. מה זה פיוס? התפייסות. פיוס ליוסף לומר, ראו, איך הוא נותן נפשו על בניה של רחל. מה זה נותן נפשו על בניה של רחל? זה מה שאמרנו עכשיו. הוא בעצם אומר, תהרוג אותי בשביל שבעם ישראל יהיה את שבט בנימין. שיהיה בעם ישראל את בניה של רחל. בלי בניה של רחל, אז לא שווה כלום. הכל כבר לא שווה כלום. זה מפייס את יוסף. למה זה מפייס את יוסף? טוב, זה צריך לעין בזה. פיוס לאחיו, לומר, ראו איך הוא נותן נפשו על אחיו. הוא מוכן לקחת גם אחריות על האחים. פיוס לבנימין, כשם שנתתי נפשי עליך, ככה אני נותן נפשי על אחיך. טוב, לא משנה. ואז כתוב, לא יכל יוסף להתאפק. מה הפשט של הדבר הזה שיוסף פתאום משתכנע ומשהו אצלו זז? יש פה רמב"ן שאם קוראים אותו בפשט, אז הוא עוד יותר מסבך לנו פה את העניינים, לא מבינים כלום. אבל אני רוצה להשתמש בו כדי לנסות להבין אותו, ואז אולי זה ישפוך פה אור על כל הסוגיה. הרמב"ן זה צד שני. הרמב"ן כותב ככה, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלה. איפה זה כתוב? זה כתוב אצלנו זה כתוב בפרק מ"ב, בפרשה הקודמת, בפסוק ט', שם כתוב שהאחים מגיעים ליוסף, הם לא מכירים אותו, ויקר יוסף את אחיו, הם לא הכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. התורה בעצם אומרת, יוסף לא שכח את החלום שבחוסר טקט הוא סיפר את זה לאחים לפני שתי פרשות. לא שכח אותו. אומר הרמב"ן, ויזכור יוסף, זה חתכתי אותו קצת כי הוא ארוך קצת, אבל בואו נקרא אותו בזריזות. וידע שנתקיימו, שהרי השתחוו לו, לשון רש"י. רש"י אומר, ויזכור יוסף את החלום, כי הוא פתאום רואה שכל האחים משתחווים. אז בדיוק החלום. אז החלום מתגשם. טוב. ולפי דעתי, אומר הרמב"ן, הרמב"ן חולק פה על רש"י, שהדבר בהפך בדיוק הפוך. למה? כי אומר הכתוב, כי בראות יוסף את אחיו משתחווים לו, זכה כל החלומות אשר חלם להם. וידע שלא נתקיים אחד מהם בפעם הזאת, כי יודע בפתרונם, כי כל אחיו השתחוו לו בתחילה מן החלום הראשון. מה כתוב בחלום הראשון? כל האחים משתחווים לו. כמה אחים השתחוו עכשיו? לא כולם. בנימין לא היה פה. אז אומר הרמב"ן, והנה אנחנו מעלמים עלומים, כי אנחנו ירמוז כל אחד, כל אחד ואחד עשר. ובפעם השנית השתחוו לו שמש וירח ואחד עשר הכוכבים, זה החלום השני. מי זה השמש והירח? יעקב. ולא ברור מי. וכיוון שלא ראה בנימין עמהם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם. מה הוא עושה? הוא שבוי בתוך החלומות שלו. אין לו מה לעשות, חוץ מלהמשיך עם החלום. אני חלמתי שיהיו פה כל האחים. אני סופר, רגע, חסר חלום, חסר אחד. אני לא יכול לוותר על החלום. אז אני אגנוב את ראובן, שים אותו בכלא, כדי לסובב להם את ה... לשגע אותם, כדי שהם יביאו לפה את בנימין, ואז החלום שלי יתגשם. איזה יופי. זה נשמע, אני גונב לרמב"ן את המילים. וכיוון שלא ראה בנימין עמהם, חשב זאת התחבולה שיעליל עליהם כדי שיבואו גם בנימין, אחיו, אליהם, לקיים את החלום הראשון תחילה. ועל כן לא רצה להגיד להם, אני יוסף אחיכם. למה הוא לא מגלה להם ישר, אני יוסף? כי יש חלום. והחלום אמר שכולם באים, ולא כולם הגיעו. אז בגלל זה עכשיו הוא משגיע אותם, ומאמלל אותם. זה נשמע כל כך מוזר. ועל כן לא רצה להגיד להם, אני יוסף אחיכם, ולא אמר, מערו ועלו אל אבי. וישלח את העגלות אשר עשה עמהם בפעם השנית, כי היה אביו בא מיד בלא ספק. אז בעצם אומר הרמב"ן, למה יוסף משגיע את האחים? יש לו פה אינטרס, הוא מת שהחלום שלו יתקיים. נשמע כל כך מוזר, כל כך עקום. יש לך חלום, מה, בגלל זה אתה מתעלל באחים שלך? אז זה החלום הראשון. אז ממשיך הרמב"ן ואומר, ואחרי שנתקיים החלום הראשון, הגיד להם לקיים את החלום השני. אחרי שבנימין מגיע, או החלום הראשון יתקיים, ברוך השם, אני רגוע עכשיו. אבל יש עוד חלום. אז עכשיו צריך להביא גם את יעקב, ולולי כן, היה יוסף, אומר, זה מה שמוזר מאוד ברמב"ן. אומר הרמב"ן, לולי כן, אם הוא לא עושה את זה בגלל החלום, היה יוסף חוטא חטא גדול. איזה חטא? לצייר את אביו, ולעמידו ימים רבים, בשכול ואבל, על שמעון ועליו, ואף אם היה רוצה לצייר את אחיו קצת, איך לא יחמול על שיבת אביו? אבל את הכל עשה יפה בעיתו, למה? לקיים החלומות. כי ידע שהתקיימו באמת. אז הרמב"ן פה נראה כאילו שהכל ברור, הכל בסדר. אבל זה רמב"ן תמוע. בשביל חלום הוא מאמלל את אביו? מה זה? אז יש לך חלום, אז מה? אז יש לך חלום. חלומות שווא ידברו. כל חלום צריך להתעלל באבא שלך כדי לממש את החלום. זה נשמע כל כך כל כך מוזר ועזוי. שזה מה שהרמב"ן אומר. אי אפשר להבין את זה. אין לזה פשט לכאורה. אלא אם כן, אנחנו צריכים להבין את החלומות של יוסף ואת האישיות של יוסף. צריך לנסות להבין אותה באור אחר, שינסה להסביר פה את כל השלב הראשון של יוסף, ואת השלב השני של יוסף, ואת השלב האחרון של יוסף. אז בואו ננסה פה קצת לנסות להבין את הדברים. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם של כל העולם. אז מי זה יוסף? אנחנו רואים ברש"י בהתחלה, ננסה לעבור לפי הסדר, אני מקווה שנצליח בעזרת השם. רואים שיוסף זה טיפוס מיוחד ביותר. לא קראתי פה משהו מאוד חשוב. למטה מצולם בפרשת ויחי. כתוב שם בברכה שיוסף מקבל מיעקב, זו ברכה מאוד מאוד ארוכה, יחסית לאחים האחרים. שם כתוב לקודקוד נזיר אחיו. מה זה אומר נזיר אחיו? אז המדרש פה אומר, זה קצת יצא חצי, אבל... לא, 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 יש לי, יש לי, יש לי פה שבוע שם. הוא אומר, לגברה פרישה דאחוי. זאת אומרת, מי זה יוסף? יוסף זה הבן אדם הכי פרוש מכל האחים. מה זה פרישות במסילת ישרים? למדתם על זה פעם? מה זה פרישות? עוד לא למדתם. בעזרת השם. אז פרישות, פירושו של דבר, יש אנשים שהם פורשים מכל דבר חומרי שיש בעולם. מה שהם לא צריכים כדי לנשום ולשרוד, הם פורשים. הם לא אוכלים אוכל טעים, הם אוכלים פשטות של אוכל, ופשטות של בגדים, ופשטות של... זה הרב שטיינמן כזה, יש לו איזה ארגז של ירקות, עליו הוא יושב כבר 80 שנה, על זה הוא אוכל במטבח שלו, ויש לו קיר לא כזה צבוע כמו פה, והכל מתקלף, והכל אצלו כזה, זה פרישות. זה בן אדם שפרוש מכל הנאות העולם הזה. אז אומר יעקב על יוסף, יוסף הוא הפרוש מכל האחים. זה מאוד מסתדר עם חלק מהמקורות שראינו. מאוד מסתדר, כי אם הוא כזה קדוש וכזה צדיק, אז אפשר להבין למה יש לו חלומות מאוד מאוד מיוחדים. תכף נדבר על החלומות שלו. אנחנו יכולים להבין למה יעקב כל כך מעריך את החלומות שלו. אנחנו יכולים להבין למה יעקב דווקא ליוסף מגלה את כל הסודות שהוא למד אצל שם ועבר. יש פה בן אדם קדוש עליון. מצד אחד. מצד שני, או כהמשך של הצד הזה, לא עוד משהו אחד, לכן יעקב נותן לו כתונת פסים. הוא ילד מיוחד, הוא לא ילד רגיל. פרושה דאחי, דאחיו. מצד שני, יש פה משהו שאי אפשר להכיל אותו. הוא מסלסל בשערו, פעמיים. איך בן אדם קדוש עליון מסלסל בשערו? הרב שטיינמן לא סלסל בשערו. כי הוא לא ראה בכלל שיש לו שיער. מספרים על רב חיים קניבסקי, שפעם הראו לו תמונה של גדולי ישראל, הוא מסתכל, הוא אומר, טוב, זה הרב הזה, וזה הרב הזה. מי זה? מסתכלים עליו, זה אתה. טוב, לא מכיר, לא ראיתי. אז אין גדולי ישראל כאלה פרושים, הוא לא ראה את עצמו במראה בחיים, או בטח לא בשנים המאוחרות שלו. אז הוא רואה את התמונה של עצמו, והוא לא מזהה שזהו, יש פרושים כאלה, עליונים כאלה. זה יוסף, זה יותר מכל הרבנים שאנחנו מכירים היום, מצד אחד. מצד שני, הוא מסלסל בשערו, איך יכול להיות דבר כזה? פה אנחנו רואים שיוסף יש בו איזה משהו מיוחד. יוסף, כמו שפרשת וישב מציינת, אלה תולדות יעקב, יוסף. יש ביוסף, בתור הנציג של בניה של רחל, הוא, כמו שהיה אצל רחל, כך גם אצל יוסף, הוא מצליח לחיות את החזון של עם ישראל בפועל. לאיפה אנחנו בתור עם חותרים? יש לנו איזה יעד, אנחנו רוצים לתקן את העולם, להגיע לאיזה מקום. יוסף חי שם. מה היעד? היעד זה מצד אחד פרישות. שום דבר חומרי לא אמור לתפוס אצלנו. כשהעולם יהיה מתוקן ומלא הארץ את השם, אז החומריות לא משחקת בכלום. כלום, כלום, כלום. שום דבר חומרי לא משחק מצד אחד. מצד שני, דווקא אז, היעד של עם ישראל זה לקחת את העולם החומרי, ולהראות איך בתוך החומריות אפשר לבטא איזה קרבת אלוקים. עכשיו, הבעיה שלנו זה שאנחנו יכולים לדבר על זה הרבה, אבל מה לעשות כשאנחנו נוגעים בחומר הרבה פעמים, אז במקום לראות את הצד האלוקי שקיים בחומר, אנחנו ישר זולגים לצדדים החומריים שקיימים בחומר. לכן היום בן אדם נורמלי שיסלסל בשערו, אז זה יצר הרע מסובב אותו. בן שיסלסל בשערו, זה יצר הרע מסובב אותו. מה אתה הולך פה ל... ומסתכל ובודק ומגלגל ומשמש בעיניו, זה נראה חול. אבל יוסף, יש פה בן אדם שהוא גדול המקובלים, הוא גדול הפרושים, הוא הכי קדוש מכל האחים, צד אחד, ולכן יש לו יכולת לגעת בחומר, לגעת בעולם הזה. אני לא מצליח להבין את זה, איך יכול להיות, אני לא מדמיין. וזה טוב שאני לא מדמיין, כי אם הייתי מדמיין, אז הייתי חי באיזה סרט שאני מבין מה זה נקרא לקדש את החומר. אנחנו לא נמצאים שם. אבל אנחנו רואים אצל יוסף, יוסף נמצא שם. הוא חי באיזה עולם שכולו פרוש. הוא כולו קדוש. הוא כולו נמצא במדרגות עליונות עליונות של קדושה וטהרה. ובכל דבר הוא מחמיר, תכף נראה את זה. ובכל דבר הוא, בשולחן ערוך הוא מחמיר בכל החומרות, והולך על בכל דבר הוא הכי מחמיר שיכול להיות. אבל דווקא בגלל זה הוא מצליח לגעת בחומר בצורה שאצלו כשהוא מסלסל בשערה הוא בעצם לוקח איזה כוח חומרי שקיים אצלו ומבטא איתו את הקשר לאלוקים. זה קשה להבין שיש דבר כזה בכלל. אבל זה מראה עד כמה עם ישראל רוצה לקחת את העולם ולתקן אותו. אפילו את המקומות שנראים כל כך חיצוניים אצל יוסף זה מתוקן כבר. מי שרוצה לשאול, כן. נכון. אז בוא נראה את זה. לא התכוונתי להיכנס לזה, את שואלת, אז בוא ניכנס לשם. עוד משפט אחד לפני. לכן, כשהוא מסתכל על האחים, אין זמן פה עכשיו להרחיב בזה, נביא לזה רק דוגמה אחת. כשהוא מסתכל על האחים ואומר, הם אכלו עבר מן החי, הם זלזלים בבני השפחות, הם חשודים על העריות, מסביר פה שפתי חכמים, תראו את זה אם אתם רוצות אחר כך, שזה לא כפשוטו. זה ברור שהאחים צדיקים, הם לא אוכלו עבר מן החיים. בואו ניקח את הדוגמה הזאת כאב טיפוס, אבל אפשר את כל הדברים להסביר בצורה כזאת. אנחנו יודעים שבהלכה, בהמה חיה, אם אתה לא מוריד לה את הרגל, עוד פעם סליחה לתיאורים, ואוכל, זה עבר מן החיים. ואם שחטת אותה, אז זה לא עבר מן החיים. בסדר? עכשיו, מה קורה אם שחטת וידיים פרפרת? יש בזה מחלוקת. האם היא נחשבת כבר מתה, ואז אם תוריד לה את הרגל ותאכל, זה מותר? או שלא. אולי הייתי צריך לבחור דוגמה אחרת. אז יוסף, להלכה פוסקים, שגם במקרה כזה, בלי לתאר אותו שוב, זה מותר. כמובן, אפשר בשל את זה וכו' וכו', הכל בסדר. זה מותר. אבל יוסף מחמיר לפי כל השיטות, ומבחינתו לאכול דבר כזה, זה עבר מן החי. למה? כי יוסף הוא כזה קדוש, שאצלו אין קולות, ובוא נקה לפי השיטה הזאת, ולפי אצלו, ככה זה יותר חמים פה מביא, גם ברב זצל, יש לו איזה ביטויים לזה. יוסף בעצם אומר לאחים, איך אתם לא קדושים עליונים כמוני? לפי מה שאני מסתכל עליכם, לפי המדרגה שלי, שאני מחמיר לפי כל השיטות, אתם אוכלים עבר מן החי כשאתם אוכלים את זה. וכשאתם באמת מתייחסים לבני השפחות, בכבוד גדול, אבל אתם בני השפחות, אתם לא הבנים של רחל, מה אפשר, ולא של לאה, מה אפשר לעשות? הם לא זלזלו חס ושלום, אבל מבחינת המדרגה הגדולה של יוסף, התארה והקדושה שלו, יש פה איזה עיוות, לא יכול להיות שככה אתם מתנהגים. אז לכן הוא הולך ומספר את זה לאביו, אבל הוא צודק. אבל יש פה איזה טעות שהוא לא צודק. בוא ניגש לחלום ולאור זה ננסה לראות שאר הדברים. בחלום אנחנו רואים שיוסף חולם והוא מחזיק מהחלום שלו. יעקב גם מחזיק מהחלום שלו. למה? כי חלום, יש כל מיני סוגים של חלומות, סוגיה. דיברנו על חלומות כבר השנה? לא זוכר. קצת שם, נכון. חלום זה לא סתם מה שאתה חולם בלילה. חלום זה משהו אמיתי. צריך להסתיים. יש כמה סוגים של חלומות, אבל חלומות של ספר בראשית, החלומות האלה אנחנו רואים שזה חלומות. שבעצם לוקחות איזה דופק ממה שמתחולל מאחורי הקלעים במציאות. יעקב חלם, זה מה שיקרה במשך כל ההיסטוריה. פרעה חולם, וזה מה שקורה במצרים. יוסף חולם, וזה מה שיקרה. יוסף חי את האמת של עם ישראל. והאמת של עם ישראל זה שכל השבטים צריכים את בניה של רחל, כי בניה של רחל מצליחים לחיות כרגע, למרות שהעולם עוד לא מתוקן, וכל השבטים עוד לא מתוקנים, הם עוד לא נמצאים במצב השלם שלהם, אבל יש בעם ישראל איזה שבט שהוא חי את האמת. יש שבט כזה, קוראים לו יוסף. לכן כשיוסף חולם, יעקב יודע, אם יוסף חולם, זה יקרה. אין אצלו סתם, הוא קדוש עליון, אצלו החלומות, זה משהו רציני. ולכן אביו שמר את הדבר. יש ברב באיזה מקום שכתונת פסים, אז מה הכוונה כתונת פסים? אז הרב רומז לזה, לפי הרמז, לא יודע מאיפה הוא מביא את זה, פס בראשי תיבות זה פשט וסוד. נכון, אז למה יוסף קיבל קטונת פסים? כי יוסף זה אחד שמצד אחד הוא חי את הסוד, מצד שני הוא רואה את הפשט לפי הסוד. זאת אומרת, שהוא סלסל בשיער, אז זה לא סלסול בשיער של מישהו היום. הוא לפי הסוד, כך, זה מסוכן מה שאני אומר. רק יוסף יכול להבין מה הכוונה, אני לא מבין. אבל הוא מתוך הסוד מצליח להבין את הפשט של המציאות אחרת לגמרי. זה יוסף. אבל אנחנו רואים שיוסף יש לו איזה בעיה. למה? כי אנחנו רואים שהעיתוי, זה שהוא חולם, הוא צודק. אבל איך אנחנו מובילים את עם ישראל קדימה? עם ישראל לא נמצא עם יוסף. עם ישראל לא מכיר את יוסף כבן אדם כזה גדול, כזה מתוקן. הוא שומע את יוסף שפתאום מספר להם את כל החלומות. יוסף פתאום מתחיל להחמיר להם בכל מיני חומרות שלא צריך להחמיר. הם לא מבינים איזה יוסף, אז הם נגדו. מה יוסף עושה? יוסף לכאורה בא עם האמת ומנסה לשים לעם ישראל מול העיניים את האמת ולהגיד להם, תשמעו, מה אפשר לעשות? זאת האמת. תרצו, לא תרצו, זאת האמת. מה שאני חולם, זאת האמת. והוא צודק. אבל הוא לא צודק שצריך לקחת את עם ישראל ועכשיו מה שאתה מרגיש תספר, זה הוא לא צודק. רואים את זה בעוד מקום. יוסף, זה קשור למה ששאלת קודם, יוסף הוא כמעט נופל עם אשת פוטיפר. ושם כתוב למה הוא נפל. אז ראינו פה ברשי, רשי אחד לפני הסוף פה, רשי הסביר, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערה. שאלנו על רשי, איך אתה בכלל מסלסל? לא, איך יכול להיות שיוסף מסלסל? יוסף יכול לסלסל. הוא באמת כזה, הוא נמצא במקום כזה מתוקה. אבל כל מה שיש בך יוסף, אל תשכח שהכוח הזה שאתה חי את האמת של עם ישראל, זה לא שלך. אתה חלק מהעם הזה שקוראים לו עם ישראל. יש לך יכולת כזאת כדי לעזור לעם ישראל להגיע לאמת שלו. בשביל זה אתה כזה קדוש וכזה שלם. וממילא, אם אתה נמצא לבד בתוך מצרים, ואביך מתאבל, ועם ישראל נמצא במקום לא טוב, ואתה משתמש בכוח שלך לעצמך, על זה אומר פה רשי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה מסלסל בשערך כשאבא שלך מתאבל, אז אתה לא מבין בשביל מה יש לך את הכוח הזה בידיים. בשביל מה יש לך כזאת עוצמה בידיים? למה הקדוש ברוך הוא נתן לך את היכולת לראות את הפשט לפי הסוד? הוא לא נתן לך את זה כדי שאתה תהיה מושלם. לא בשביל זה קיבלת את זה יוסף, אלא בוא תראה איך אתה משתמש בכוח הזה כדי לעזור לעם ישראל לעבור איזה תהליך של הבשלה. בשביל זה יש לך את הכוח הזה. ולכן, טוב, משפט אחד על מה שאלת, לכן מה שכתוב, הוא כמעט נפל, אבל אז עמד מול עיניו דמות דיוקנו של אביו. ככה רשי אומר שם. מה הכוונה? אז אפשר להבין את זה בפשטות, אני לא יודע, כמו שלימדו אותנו בגן, הוא פתאום, הוא כמעט נפל, ופתאום הוא ראה מעליו את התמונה של אבא שלו, נורא הרשים אותו והוא לא נפל. יכול להיות. אבל חשבתי שאפשר להבין את זה יותר עמוק. מה הכוונה? יוסף מצד עצם זה שהוא בן אדם, אז הוא באמת יכול ליפול. אם הוא לא מבין את יוסף כמשהו שממשיך את עם ישראל, שהוא ההמשך של אבא שלו, אז באמת הוא יכול ליפול. כל הכוח שלך יוסף זה לא כי זה שלך, זה לא שלך הכוח הזה, זה כוח של עם ישראל. ואם אתה משתמש בכוח הזה לעצמך, אז פתאום אתה תראה שאתה כמעט טיפול, עד שפתאום אתה תקלוט, אתה לא נופל, כי אתה נזכר מי אתה, אתה נזכר שאתה חלק מעם ישראל, בזכות זה הוא מצליח להתגבר. אז זה בעצם מראה לו את כל מה שניסינו להגיד. עכשיו, יש פה, אין זמן להראות את זה, רואים אצל האחים תהליך, כמו שיוסף עובר פה תהליך, ויוסף בעצם מבין שלמרות שהוא יודע את האמת, הוא לא צריך להגיד את האמת בפנים ולייבש את עם ישראל, כי עם ישראל לא מסוגל לקלוט את האמת ככה כמו שהיא. אבל אומר יוסף, וכך הוא שומע מהאחים, אנחנו רואים שהאחים בכמה מקומות פה בפרשה הקודמת דווקא, האחים כל הזמן עוברים איזה תהליך של התייסרות. הם יורדים למצרים, הם יורדים מ-12 כיוונים שונים, 11 כיוונים, 16 כיוונים שונים, כדי לנסות לחפש את יוסף. למה מחפשים אותו? הרי הם אמרו ברוך שפטרנו ועשו סעודה שמכרו אותו. למה מחפשים אותו? הם פתאום קולטים שצריך את יוסף. צריך את יוסף. לאור זה, דברי הרמב"ן, אני חושב, יכולים להיות מובנים, ואז ננסה לראות מה קרה פה, למה יוסף נשבע. לאור זה אנחנו מבינים שכשהרמב"ן אומר שיוסף היה לו חלום, הוא לא מוכן לוותר על החלום שלו. זה נשמע כל כך מוזר. בהקשר הזה זה לא מוזר בכלל. למה? כי יוסף מבין שהחלומות שלו הם אמיתיים. מה שהוא חולם, הקדוש ברוך הוא חתום על זה. זה יקרה. זה לא אולי, זה לא נראה, זה לא תלוי. זה מה שיקרה. ולכן יוסף מבין, יורד לו הסימון, שהוא כבר לא יכול לבוא ולהציג לעם ישראל את האמת בפנים. ולכן, כשהוא רואה את 11 השבטים מגיעים, והם לא מכירים אותו, אז הוא מבין, זה לא במקרה שהם לא מכירים אותי. כנראה שהם צריכים לעבור פה עוד איזה תהליך. מה היעד של התהליך? יש לי חלום. החלום מראה, יוסף בא בענווה למציאות ואומר, אני לא יודע איך עם ישראל יבשיל ויבין שהוא צריך את בני השם הרחל, אני לא יודע איך זה יקרה. אין לי מושג. אני יש לי ענווה לקדוש ברוך הוא. ואם אני רואה, אני יודע מה האמת. אני יודע מה יהיה בסוף. אבל איך להפוך את ההווה לעתיד, זה יוסף אומר, אני לא יודע איך עושים את זה, יש לי ענווה. מה שהקדוש ברוך הוא יזמן, אני זורם. ואם האחים לא מכירים אותי, הם לא מכירים אותי, אז אומר על זה יוסף, לא מכירים אותי, או אז בוא נעזור להם להגיע לאיפה שאני יודע שהם צריכים להגיע. כל האחים צריכים לבוא ולהשתחוות, ואחר כך גם אבא שלו צריך לבוא ולהשתחוות. זאת אומרת, יוסף פה לא מגיע בתור איזה בן אדם עזוי, שהיה לו איזה חלום, והוא מת שהחלום שלו יתגשם, אז בשביל זה הוא מייסר את האחים שלו ואת אבא שלו. זה לא חלום עזוי, זה יוסף. כשמבינים מי זה יוסף, אז בהקשר הזה הרמב"ן מאוד מובן. מה קורה פה עם יהודה? למה כשויגש אליו יהודה, יוסף פתאום נשבר? אנחנו רואים שבעצם כשיהודה קולט שהוא מוכן לחסל את יהודה כדי להציל את בנימין, כלומר, אם לא יהיה את שבט יהודה בעם ישראל, זה לא נורא. העיקר שיהיה את שבט בנימין, אז בעצם יוסף מבין שעם ישראל עכשיו הבין, עבר את התהליך, קלט, ירד לו הסימון, עוד פעם, למי? לזה שאמור להוביל, למנהיג. פתאום יש פה איזה אח, שהוא לא האח הבכור, סתם איזה אח שפתאום לקח אחריות, ומוכן לחסל את השבט שלו בשביל להציל את בניה של רחל. אומר לו על זה יוסף, אם זה ככה, עכשיו, ולא יכל יוסף יותר להתאפק, לא בגלל שהוא מפחד שיהודה יחסל אותו, אלא כי הוא פתאום קולט שעם ישראל עבר את התהליך. ואם עם ישראל עובר את התהליך, אז אין שום אינטרס ליוסף להיות איזה סדיסט ולראות איך אפשר להתעלל עוד באחים. ופשוט עכשיו הוא נורא מפחד כי יהודה יכול להרוג אותו, אז ממילא הוא מודל לא. יש פה משהו אמיתי שיוסף קולט, עם ישראל עבר פה תהליך. עם ישראל עיכל את זה, ששבט יהודה לבד, שכל השבטים לבד, בלי בניה של רחל, זה לא עם ישראל. כלומר, נסכם את זה ככה במילה, בעצם יוסף עובר פה תהליך ממצב שהוא חולם. ומה שהוא חולם, ברוך אומר ועושה, איך שהוא חולם, הוא ישר נופל על המציאות ומנסה למתוח אותה לגבהים שהוא שייך אליהם. הוא משגע את האחים עם הבנים, עם שלושת העבירות האלה, מלשין עליהם. הוא נמצא באמת במקומות מאוד מאוד עליונים. והוא חי עולם מאוד מאוד מתוקן. אבל עם ישראל לא שם. אז בהתחלה הוא חשב, איך עובדים עם עם ישראל? אומרים לו את האמת ונותנים לו מכות, עד שהוא יבין, ועם ישראל יתיישר. אבל פתאום הוא קולט דרך מה שהקדוש ברוך הוא מעביר אותו, שלא ככה עובדים עם עם ישראל. עם ישראל צריך לקבל תהליך של הדרגה, תהליך של הבשלה. שמי מחליט מה התהליך? זה שהקדוש ברוך הוא בעולם. ויוסף בא ורואה מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ומנסה לפעול עם הקדוש ברוך הוא כדי לעזור לתהליך שהוא רואה שהקדוש ברוך הוא יוצר בתוך האחים. וברגע שהוא רואה שנוצרת פה איזו הבשלה, אז ממילא באותו רגע בא יוסף ואומר, אם זה ככה, אז גמרנו, אין שום סיבה לא להתגלות. אז אנחנו רואים שהמאבק הפנימי שנוצר בין יוסף לבין כל האחים, עד כדי כך שהם רבו והיו מוכנים למכור אחד את השני, זה לא דבר סתמי. המאבק הזה גרם, כמו שראינו בשיעור הקודם, המאבק הזה גרם ליוסף להתחדד, והמאבק הזה גרם גם לאחים להתחדד. זה שיש פה מלחמה וסערה פנימית כל כך גדולה, אז זה נראה דבר נוראי, אבל זה דבר שגרם לאומה הישראלית ללכת ולהתחדד ולעמוד על נפשה, להכיר את עצמה. ומתוך זה נוצר פה הייחוד הזה של יוסף ויהודה. טוב? כן.
למה
עצם זה שמה?
שיהודה מבטל את עצמו
כי הוא בעצם מבין שעם ישראל זה לא רק בניה של לאה, עם כל הסגנון שלהם, שהם לאט לאט הולכים ומתקדמים לפי המצב שלהם, לפי הרמה שלהם. לא, אלא הוא בעצם, עם ישראל קולט שבלי בניה של רחל אין עם ישראל. בלי בנימין אין עם ישראל. אם פרעה לוקח את בנימין וזה אומר שלא יהיה יותר בנימין, אז אין יותר עם ישראל, נגמר, אין, חוסל. אז הם בעצם קולטים שחוץ מזה שהם צריכים להיות ביחד, כל האחים, ולנהל את העניינים לפי העולם של לאה, הם מבינים שאי אפשר להמשיך ככה. אין זמן עכשיו לראות, יש בפסוקים בכמה וכמה מקומות שהאחים קולטים את זה, הם אומרים, הקדוש ברוך הוא לא סתם מביא לנו את הרעה הזאת. ויש פסוקים מפורשים שכאילו הם קולטים. עם ישראל, אם אין בו את כל הגוונים, דיברנו על זה בשיעור הקודם, אם אין בו את כל הגוונים, אז התמונה חסרה, אז זה לא עם ישראל. טוב.